ראשית כבר אני רוצה לומר שהלב מתרחב לראות את התלמידים הרבים בישיבה, הוותיקים והחדשים. אני מקווה שהתלמידים החדשים מרגישים טוב, שהוותיקים מקבלים אותם בחום ובחיבוק ובשמחה, ושכולם מרגישים כבר בבית. בר ברב דחב דיומה הוא כבר נקרא בן ישיבה. אני רוצה גם לברך את החתנים. יש חתנים שהתחתנו בשבוע שעבר, חתנים השבוע וחתנים בשבוע הבא. ברוך השם, הרבה שמחות בישיבה. רצון שכולם יבנו בתים מלאי שמחה ותורה, ברכה, שלום, ראות, לאורך ימים ושנים. פרשה שלנו, פרשת שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. ראשית כל אני רוצה להקדים דברי רב לוי יצחק מברדיצ'ב. כמובן, כולנו יודעים, רב לוי יצחק מברדיצ'ב, הוא היה תמיד מלמד זכות על ישראל. והוא אומר כאן, אנחנו נמצאים בתחילת חודש אלול, פרשת שופטים ושוטרים, תיתן לך בכל שעריך, אם אתה רוצה שאתה תשפט משפט עליון בראש השנה הקרב, משפט לטובה, אז אתה צריך גם כן לנהוג כך, ושפטו את העם משפט צדק, אתה צריך לצדק את הבריות, ואז מידה כנגד מידה, הקדוש ברוך הוא גם כן ידון אותך לטובה. כי כשאדם בא לפני בית דין של מעלה, במה הוא יצדק, מה הוא אומר, איך הוא יתרץ, ויסביר את המעשים הלא טובים שנעשו. לעמוד בית דין קשה, ועל כן צריך לעורר רחמי שמיים, ולעורר רחמי שמיים, זה על ידי שאדם גם כן דן את הבריות לכף זכות. אם אדם מסתכל על הבריות ורואה את המעלות שלהם, וגם כשהוא רואה דברים שלא טובים שהם עשו, הוא מסביר אותם, הוא מצמצם את הלא טוב שבדבר, הוא מפרש את זה שזה היה באופן כזה הסיטואציה, היו סיבות, מסביר לטובה ומסתכל בעין טובה על אנשים, הקדוש ברוך הוא דן מידה כנגד מידה, וגם הוא מסתכל בעין טובה עליו, הוא מסביר כביכול את דבריו לטובה. אז יש לנו חודש ימים שאנחנו יכולים להרחיב את ההתבוננות הזאת, לגשת בגישה כזאת חיובית, חיובית לאנשים, לראות את הטוב, לראות את המעלות, לא רק בשביל יום הדין, זה גם נכון מצד עצמו. לדון את כל האדם לכף זכות. הווי דן את כל האדם, שאתה מסתכל על כל הצדדים, לא רק פרט מסוים אתה רואה איזה מעשה לא טוב, אלא אתה מסתכל מסביב, הרקע, הסיבות, אז אתה יכול לדון את האדם לכף זכות. שופטים ושוטרים, אלה שני תפקידים. תפקיד השופט הוא לדון, לפסוק את פסק הדין, והתפקיד של השוטר זה לבצע. יכול השופט לפסוק והחייב לא משלם. צריך לבוא השוטר ולכפות את הפסק דין בפועל, כדי להוציא את הדבר מן הכוח אל הפועל. זה התפקיד של השוטר. שופטים ושוטרים, תיתן לך, לכל אדם ואדם, יש בו גם כן את שתי הבחינות הללו. כל אדם צריך להחליט על דרכו, לשפוט מה הדרך הנכונה, מה המעשים הטובים שהוא צריך לעשות, איך להתנהג. זאת החלטה. החלטה שאתה צריך להחליט על מעשיו, על מעשים פרטיים, על דרך כללית. אחר כך צריך עוד כוח לממש את ההחלטה. הרבה דברים טובים אדם רוצה, וכשבא הדבר לידי ביצוע, זה לא מסתדר, אין לו כוח. הוא נסחף ולא מקיים את מה שהוא החליט בעצמו שהוא רוצה לעשות. זה צריך שלאדם יהיה גם את הכוח השוטר, לא רק את כוח השופט, גם כוח השוטר, כוח השליטה על עצמו, לדעת להוציא את הדברים שהוא החליט עליהם מן הכוח אל הפועל, לממש אותם, לעשות, החליט דברים שהוא לא רוצה לעשות, לא יתגרר אחר כך ויעשה אותם, אלא יש לו כוח שליטה. רוצה דברים לעשות, ואחר כך הדברים נסחבים והוא לא מבצע, מקום ועשה, יהיה לו כוח עשייה, כוח הזריזות, לעשות ולקיים, כוח הזהירות וכוח הזריזות. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. המצווה היא כמובן מצווה כללית. אנחנו מעתיקים את זה, כן, גם לפרטים. אבל כמובן המצווה היא מצווה כללית, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. והמצווה הזאת אנחנו מתקרבים לקיומה על פי דיני תורה. אי אפשר לסמוך בחוץ לארץ, רק בארץ ישראל. הרמב״ם אומר שאפשר לחדש את הסמיכה, אם כל חכמי ישראל בארץ ישראל יסכימו לסמוך אדם אחד, אפשר לחדש את הסמיכה. ואפשר לחדש את כוח המשפט בישראל. ועכשיו ברוך השם, אנחנו נמצאים בתקופה שחוזרים לארץ ישראל, מתרבים התלמידי חכמים בארץ ישראל, ואנחנו מתקרבים לשעה שבעזרת השם גם נוכל להקים, לחדש את המשפט התורה. וכמובן על פי זה לבצע גם כן. כל הפרשה כולה עוסקת במנהיגות בישראל. בתחילה שופטים ושוטרים תיתן לך, הוראה שצריך להיות בכל שער, בכל שבט, בדין שדן ושופט. אחר כך באה המצווה כי יפלא ממך דבר למשפט, וקמת ועלית, ובאת לכהנים והשופטים אשר היו בימים ההם, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך. כלומר, מצווה לשמוע בקול חכמים, בעיקר בקול בית דין הגדול. אבל מצווה כללית, מזה אנחנו לומדים, לשמוע בקול חכמים באופן כללי. על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר אמור לך תעשה, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אמונת חכמים. לסמוך ולהישען על חכמים. זה לא פותר את האדם מללמוד. כל אדם צריך ללמוד ולעלות במעלות התורה, ולא צריך להיות נשען על חכמים בכל דבר, אלא צריך להיות חכם בעצמו. וכמה שאפשר לצמצם את הצורך להזדקק לחכמים. אבל במה שחכמים עולים עליו בכל זאת, יש מצווה לשמוע בכל חכמים. המצווה לשמוע בכל חכמים היא, כפי שאמרתי, כשיש בית דין גדול, מאחד את כל התורה כולה בישראל, ואליו תשמעו, בו יושבים כל גדולי האומה, גדולי התורה, וכשהם מכריעים זה מחייב את כל ישראל. כשאין בית דין גדול, ויש מחלוקות בין החכמים, ואין אפשרות להכריע, כאן אין ההלכה המוגדרת שמחייבת. אדם צריך צדק צדק תרדוף, אליך אחר בדין יפה. כאן ההכרעה היא אצלו. הוא צריך להכריע מי החכם, מי הרב, מי הגדול נראה לו שהוא הוא אומר את דעת התורה היותר נכונה, ולפעמים האחראי היא מאוד מאוד קשה. האחריות מוטלת על האדם. לא יוכל אדם להגיד, אני עשיתי כמו הרב שאמר לי, ויבוא לבית דין של מעלה, שאלו אותו, למה התנהגת כך? למה גירשת מגוש קטיף? נגיד, הרב שלי אמר לי. יגידו לו, היית צריך לחשוב, היו עוד רבנים. לא יכול חסיד להגיד, הרבי אמר, ואני לא צריך לחשוב עוד פעם. צריך אדם לדעת שיש עליו אחריות. הוא לא יכול לעצום עיניו ולהגיד, אני סומך, זהו. אבל אחרי שאדם עשה את כל הבירורים, והתאמץ, והגיע להכרעה שבאמת הרבנים, רב מסוים שעליו הוא סומך, אז יש בזה איזו הסברה מסוימת, כי באמת אדם צריך להזדקק לתלמידי החכמים שהם יודעים את דעת תורה יותר ממנו, ושהם צריכים לכוון את דרכו. אבל הוא לא נפטר מאחריות לגמרי. היחס לחכמים הוא בעצם היסוד כל ההתקשרות עם התורה. ברוב הדברים לא נחלקו חכמים. על רוב מצוות התורה אין מחלוקת. יש מחלוקת בפרטים כאלה או אחרים, יש מחלוקת בהנהגה היום על דברים מסוימים, אבל בסך הכל רובה דרובה של הדברים יש הסכמה. אין מחלוקת שצריך לקרוא קריאת שמע כל בוקר, ושצריך להתפלל, צריך ללמוד תורה, לקיים את המצוות, אין בזה מחלוקת. וכדי שאדם יתעלה במעלות התורה, הוא חייב לדעת שהתורה היא נמסרת מדור לדור על ידי חכמי התורה. וכשאדם מתקשר עם חכמי התורה, הוא זוכה באמת להיות מחובר לאורה של תורה. ולכן חכמים ציוו לכבד את החכמים, ואמרו שגדול שימושה יותר מלימודה, שכשאדם משמש את הרב, אז הוא כאילו מתקשר אליו, מתבטל כלפיו, מקבל את כל דרכו. אדם לומד מרב דבר אחד, למד הלכה אחת, למד כמה הלכות, למד הרבה הלכות, אבל כשאדם משמש את הרב, הוא מבטא שהרב הזה הוא רב שלו. זאת אומרת שהוא מקבל את כל דרכו בבת אחת. זה קבלה כללית. לכן גדול שימושה יותר מלימודה. ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך, איזה דבר? הבבלי אומר, זה דבר הלכה, והירושלמי מוסיף ואומר שזה דבר אגדה. כלומר, שגם צריך לשמוע לכל חכמים, גם בענייני אמונות ודעות. לא רק בענייני הלכה מעשית בפועל, אלא גם דרך המחשבה, גם הלגישות הכלליות. גם בזה יש הדרכה של תורה. וצריך לשמוע בכל החכמים, ועשית ככל אשר יורך. והפרשה ממשיכה. יש מצוות מלך, סום תשים עליך מלך. מצוות עשה דאורייתא, כך פוסק הרמב״ם. אור החיים מסביר את הפסוקים, משמע בפסוק הראשון, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך, וישבת ואמרת, אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. מהפסוק הראשון משמע שזה יוזמה של העם, שהוא רוצה מלך, וזה לא מצווה. וההמשך הפסוק, סום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך, מסביר אור החיים, שאם אתה רוצה מעצמך לשים מלך ככל הגויים אשר סביבותי, זה לא טוב כמו כל הגויים. אלא אני מצווה אותך, סום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך, מקרב אחיך תשים עליך מלך. כלומר, כמו שהשם יבחר על פי הנביא ועל פי הסנהדרין, זה המלך רצוי על פי התורה, על פי השם. ועל זה יש מצוות עשה של סום תשים עליך מלך. וכמובן, דרשו הדורשים שום תשים עליך מלך, זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שכל אדם צריך לקבל על עצמו מלכות שמיים. שום תשים עליך מלך, לקבל עול מלכותו. יש מצווה מיוחדת לכבד את המלך שממונה על פי התורה כמובן, ולראה, לנהוג בו כבוד, וזה בעצם העירה ממנו, היא עירה ממצוות השם, כי הקדוש ברוך הוא ציווה את זה. והשורש של כמובן העירה הזה, לירה מריבונו של עולם. ואחר כך הפרשה מדברת על נביא. יש גם הדרכה של נביא. נביא יקים לכם מקרב אחריכם כמוך, ונתתי דבריו בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר הצוונו. אם כן, יש הדרכה של חכמים ויש הדרכה של נביא. יש מאמר של הרב מאורות, חכם עדיף מנביא. זה מה שאמרו חכמים, חכם עדיף מנביא. אבל צריך גם נביא. והרב באגרות כותב כמה פעמים שאנחנו צריכים לשאוף כעת להתחדשות הנבואה. להכשיר את עצמנו, להכין את עצמנו, כדי שאור הנבואה יופיע, אור רוח הקודש. מהי הנבואה? זה שפע אלוקי עליון, שלא בא מההתבוננות של האדם, מהשכלה שלו, מההתעמקות, מהחוכמה, אלא מתנה אלוקית. מדרגות בנבואה, מדרגות ברוח הקודש. רוח הקודש זה גם כן איזה שפע עליון, אלא שברוח הקודש יש לפעמים שיש הופעה של רוח הקודש באורח שכל. זאת אומרת שפתאום מבריק אצל אדם איזה סברה נפלאה, איזה הסתכלות חדשה, ופתאום שכל בהיר. זה בחינה של רוח הקודש, שזה פתאום הברקה, מרגיש ככה איזה, פתאום נפתח לו הראש. זה בחינה משהו של רוח הקודש. אם נפתח הראש מאוד, עם ההבנה מאוד מאוד גדולה, זה יותר ממשהו. הכל במדרגות הגודל של ההבנה ושל ההשגה שאתה משיג. ולפעמים, ממש, הוא שומע קול, מדברים אליו. הרב חרלאפ היה באחד הימים בכותל המערבי, ופתאום היה לו גילוי, מדברים אליו, ושהוא צריך להיות מקושר עם הרב. הרב הזה היה אז בלונדון, והוא אומר לו, אם אתה תהיה מחובר אליו, ומדברים בגילוי הזה, מספרים לו על שפחו של הרב, ושל הרב כאילו שנמצא בלונדון, כאילו יש איזה צינור של רוח דחיה, של רוח טהורה מהר הבית עד הרב, שהוא זוכה לאיזה רוח מיוחדת מארץ ישראל, מבית המקדש. ואם תהיו מקושרים, יהיה מזה השפעות גדולות וטובות וכדומה. והרב חרלאפ כותב את הדברים הללו אל הרב ללונדון. ואני, כשראיתי את הדברים, רציתי לדעת מה הרב הגיב על המכתב הזה, על הגילוי הזה. זה היה עוד לפני שהודפס חלק ג' של אגרות ראייה. אז שאלתי את הרב ציודה, האם הרב הגיב, מה הרב אמר על הגילוי הזה? אז הוא אמר לי שהרב כותב לו שהקווה שמפעם לפעם מתגלה לך הכל. אז הרב ציודה אמר לי, אם הרב מקווה שהרב חרלאפ מפעם לפעם יש לו איזה גילויים, אז כנראה שאצל הרב זה היה יותר מאשר מפעם לפעם. אבל נראה שהגילויים שהיו להרב, הם היו כל כך מחוברים איתו, שזה היה כמילו הברקות, רעיונות של השגות עמוקות מאוד, גדולות מאוד, רחבות מאוד, מקיפות מאוד. ואלה היו מחוברים אצלו באורח שכל, באורח רגש, בכוחות הטבעיים. לא, אולי גם היו דברים בקולות כאלה שהוא שמע שמישהו מדבר אליו. אני יודע. הרב הסתיר את זה. נבואה, פירושו של דבר, זה קדושה מיוחדת, שפע מיוחד שאדם זוכה ומשיג השגות רוחניות עליונות. וחוכמה, פירושו של דבר, שאדם בהבנה שלו, בשכל שלו, בשכל האנושי, הוא לומד את התורה, מבאר אותה, והלכה שלו בשמיים היא, ופסק הלכה זה על פי מה שהחכמים מבינים. ולא יכול נביא לבוא ולומר הלכה כך, ולא יכולה בת קול להישמע ולומר הלכה כפלוני, לא בשמיים. מצד אחד החוכמה היא היותר עיקרית בהדרכת התורה. מצד שני, לנבואה יש תפקיד מאוד חשוב. הנבואה זה כוח דמיון, כוח רגשי, לא, הביטוי לא כל כך מדויק, הרגש זך מאוד, טהור מאוד, דמיון עליון, והוא משלים את החוכמה, ושניהם ביחד זה ההופעה השלימה של כוחות הרוח שבאדם. הנבואה נזקקת לארץ ישראל, אין נבואה בחוץ לארץ, כי הנבואה צריכה איזו אטמוספריה מיוחדת, אווירה של קדושה. ארץ ישראל לא יכולה להיות הנבואה שורה בחוץ לארץ. כל מי שנתנבא, לא נתנבא, אלא בא בארץ ישראל או בעבורה. או שהתחיל להתנבא בארץ ישראל, היו היה דבר השם ליחזקאל. כיוון שכבר היה בארץ ישראל, אז עוד קצת נמשכה הנבואה גם בחוץ לארץ. כי הנבואה היא מופיעה בתוך המציאות. וכיוון שהיא מופיעה בתוך המציאות, היא צריכה מציאות מתאימה להופעתה. התורה היא מעל המציאות. מעל המציאות. והיא לא תלויה במוגבלות של המציאות, כי היא מעליה. היא מאירה מלמעלה. מלמעלה היא מאירה ומחממת ומקדשת את המציאות, אבל היא מלמעלה. בעוד הנבואה היא צריכה לחדור לפנים. היא באה לידי הנביא, המדבר בפיו. ועל כן הנבואה היא צריכה מציאות של קדושה מיוחדת במינה. הווה אומר שהתורה מצד אחד יותר עליונה, מפני שהיא מעל כל המציאות. היא לא מוגבלת. והנבואה היא קצת מוגבלת יותר, אבל מצד שני היא חודרת ונמצאת בתוך המציאות. מה שאין כן התורה היא מופשטת. היא מעל הכל. ולקדש את המציאות צריך שגם האור יופיע בתוך המציאות. זה אורה של הנבואה. וכשהאור הוא גם עליון וגם מעל בלתי גבולי אור התורה, וגם בא וגם אור הנבואה מופיע ומתגלה בתוך המציאות, אז ההופעה האלוקית היא שלמה. יש חשש שכוח הדמיון הוא לא זך, שהוא הנבואה היא במדרגה של הדמיון הזך ביותר, אז מתפתחות נטיות של הגשמה של אמונה, מפני שהנבואה היא יותר ממשית, הדמיון הוא יותר, הוא מצייר ציורים, ואז באה, יכולה להיות הגשמה. כשכל עוד שהייתה נבואה בישראל, היה גם זה לעומת זה הייתה עבודה זרה, ויצרא דעבודה זרה היה בתוקפו. והנטיות לחפש, להגשים את הגדולה האלוקית, הם היו מין תאווה כזאת שמשכה. וכאשר ביטלו את יצרא דעבודה זרה, באותה שעה גם בטלה הנבואה. חובן בית ראשון, התחלת בית שני, ביטלו את יצרא דעבודה זרה, וגם הנבואה נפסקה. מפני שהכוח הזה הוא לא היה, מצד אחד כוח קדוש, מצד שני התפשט לכיוונים של דמיונות לא טהורים ושל נטיות של עבודה זרה. באה ביטול עבודה זרה, אבל הביטול הזה, הכדור הזה, שהוא ביטל את הדמיון של עבודה זרה, הוא היה כדור חזק שהוא עשה גם נזק לצד הבריאותי, לצד של הופעת הנבואה. ואז עם ישראל מתפתח ומרחיב את כוח השכל, את כוח החוכמה, את תורה שבעל פה הולכת ומתרחבת, הולכת ומתעמקת, וכך נמשך הדבר במשך הדורות. עם ישראל נמצא בחוץ לארץ, נבואה לא יכולה להופיע, מתפתחת התורה ומתבררת התורה לכל פרטיה ומתרחבת ומתענפת לענפים רבים מאוד מאוד. וכעת אנחנו חוזרים לארץ ישראל, וכעת אנחנו חוזרים לשאיפה להתחדשות הנבואה בתארתה, בלי הדמיון העווה, המגושם, המקשים את ההסתכלות האמונית. אנחנו כבר ביססנו מאוד את השכל ואת החוכמה, שיש לנו כוח להיזהר מהדמיון הממשי, ולזה אנחנו שואפים. במובן מסוים הדברים נוגעים גם להדרכה היותר פשוטה, לא רק על הדברים התיאורטיים המופשטים של תורה ונבואה, אלא גם אנחנו רואים היום גלים של כיוונים. יש כיוונים תורניים שיותר מדגישים את הלימוד ההגיוני, את החוכמה, ויש התפתחויות של ביקוש לעבודת השם יותר רגשית, יותר דביקות, יותר עמל בעבודת השם, שזה בעצם נוגע לכיוון הנבואי, כן? לכיוון הרגשי, לכיוון הדמיוני, כן? איך לשמור על האיזונים? האם יש אנשים שיש להם נטיות מאוד חזקות, הברסלב מבטא את הקצה של הפיתוח של כוח הרגש והדמיון וההליכה בכיוונים כאלה של קדושה, אבל לא מבוססת כל כך על החוכמה ועל הדת ועל ההתבוננות ועל השכל המיושב. לעומת זה יש כיוונים קיצוניים אחרים, זה הביטליטאיות, שהיא התנגדה לכל חסידות, לא רק לחסידות ברסלב, אלא כל הופעה כזאת שמה פן היא תפנה לכיוונים של רגשות שהם לא נכונים. יעברו את קווים אדומים. הרב מדריך כבר את הדברים הללו, הרב אומר שיש מקום לכל התעוררות, לכל כיוון, אבל צריכים לדעת את הגבולות שלו. יש מקום לעבודת השם ברגש, בהחלט. יש מקום לדביקות, לא רק יש מקום, יש צורך בזה, אבל צריך לשמור על האיזון. הכל צריך לבוא מתוך התבוננות רחבה, מקפת, עומק של חוכמה עם בהירות של רגש ודמיון. ברב אנחנו ראינו את השילוב ואת ההרמוניה הנפלאה הזאת שהיה אצלו. גם כוח השירה, גם כוח השכל, גם ידע לפלפל ולהעמיק בתורה ולשקוד על התורה ועל העיון ועל ההבנה בכל פרטי הלכות, וגם מצד שני יכול היה שנפשו תסער, ולפעמים היה מסתובב מצד אחד בחדר והאש כביכול מסביבו. הרב חרלאפ אמר שהוא הציט פעם בחור של הדלת והוא ראה שאש אש מסביבו. הרב חרלאפ יכול היה לראות את האש הזאת, לא כולם ראו. ומספרים על הרב שפעם אחת לפני התפילה הוא היה במוצא, ואז הוא דיבר עם העיקר על העבודות שלו בשדה לפני התפילה. התפלו למה הרב מדבר איתו עניינים שלא שייכים לתפילה, עוד לפני התפילה. אז הרב אמר שהוא היה בהתעלות רוחנית כזאת שהוא היה צריך לחז במשהו ממשי, לדבר קצת על עניינים ממשיים, כי הוא הרגיש שהוא מרחף ושהוא צריך לחזור לקרקע. היה לו גם את הכוח העליון הזה, וגם את הגדולה של החוכמה והשכל וההבנה. ולשאיפה הזאת צריכים לשאוף, למצוא את האיזון הנכון, ולעבוד עם כל כוחות הנפש, לא לוותר על שום כוח, עם כוח החוכמה שהוא הבסיס, ועליו את הציצים וברכים של הרגש, של השמחה בעבודת השם, של הדביקות, של ההתעלות, ובאופן השלם זו העבודה הנכונה, זו האמת. והרב באגרות כותב שצריך היום לשלב בין שיטת הגר"א ובין שיטת החסידות, למצוא את החיבור ביניהם. באופן העליון יותר זה החכם והנביא. והפרשה ממשיכה, עניינים של מצוות כלליות, כי תצא למלחמה על אויביך. הרבה שנים לא היה לו יחידים זה כזאת, כי תצא למלחמה על אויביך. כעת יש לנו את העובדה הזאת, את המציאות הזאת, היומיומית. היה פה ריח, תלמיד מהישיבה שהוא עכשיו בצבא, הוא אמר לי כל שבוע נכנסים לעזה ועושים שם פעולות חשובות, מחלים כמה קוצים מיותרים. כי תצא למלחמה על אויביך. אבל בדורות, הרבה דורות לא היה מלחמה. אמרו, אבל התורה הרי היא תמידית, היא נצחית, והיא מורה הוראות לכל אדם, בכל שעה, בכל דור. אז מה התורה מלמדת אותנו כשאנחנו היינו, כשעם ישראל היה בגלות, לא היה להשתתף במלחמות, מה היא אומרת כי תצא מלחמה, למלחמה על אויביך? התורה אומרת לנו, יש אויב פנימי, יצר הרע. גם אותו צריכים לעשות מלחמה, אולי זאת המלחמה הכי גדולה שמנהלים אותנו, שאנחנו מנהלים אותה כל הדורות. כי תצא למלחמה על אויביך. וראית סוס ורכב עם רב ממך. זה מפחיד, אתה רואה, היצר בוער, הוא גדול ממך, הוא מנצח. לא תראה מהם. תדע לך שקוד הגדול מחברו יצרו גדול מימנו, ותדע לך שכל יום יצרו שאדם מתגבר עליו ואילולי הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו. יש מלחמות, מלחמות עם היצר רע, היצר רע הוא מתגבר, אבל תזכור תמיד שהשם אלוקיך עמך. אתה לא לבד במלחמה עם היצר. ריבונו שלך, ריבונו של עולם, הוא יחד איתך כל הזמן. ואם הוא איתך, אתה חזק. אתה תנצח. הביטחון בריבונו של עולם, הידיעה שהקדוש ברוך הוא איתך, היא צריכה לתת לך ביטחון כזה וכוח להתגבר. וזה לא כל כך שונה מהפשט, כי גם האויבים שבאים נגד ישראל, הם בעצם כוח היצר הרע. הם באים, מי שבא נגד ישראל, עם השם, עם הקודש, הוא בא, או אנחנו הולכים נגדם, מפני שהם מפריעים לנו, מפני שהם מייצגים את ההפך מדרך הקודש של עם ישראל. הם היצר הרע בפועל, כלומר, עמים כאלה שהם, שאנחנו צריכים להילחם איתם. לא תרמם. כי השם אלוקיך עמך. אז בין במלחמה כפשוטה, צריך לזכור שריבונו שלם איתנו. כשעם ישראל נכנס לארץ ישראל, התורה חוזרת על זה כמה פעמים בתחילת ספר דברים, שעם גדול ורב, אתה הולך להילחם ממלחה, עם אנשים, עם עמים שגדולים וחזקים ממך, אבל אתה עם ריבונו של עולם. הם חזקים ממך באופן טבעי. כלומר, אם מודדים כמות הנשק, כמות האנשים, כמות הכוח הפיזי, אז הם חזקים ממך. באופן טבעי הם מנצחים. אבל השם אלוקיך איתך. ובכוונה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. כדי לדעת שבמלחמות לא אתה מנצח. הקדוש ברוך הוא עושה שתנצח. ולכן הם בעצם חזקים באופן טבעי. אבל הניצחון הוא לשם. כי רבונו של עולם מוביל אותך, ואיתו אתה מנצח. על אחת כמה וכמה שבמלחמה הגלויה, כלומר ביצר, מלחמת יצר, שזה כפשוטו ממש נגד, העומד נגד עשיית רצון השם, רבונו של עולם איתנו. וכי תצא למלחמה, זה באופן מיוחד בראש חודש אלול. כל הדרך, דרך האמונה, היא בעצם מלחמה. בחז"ל יש כמה פעמים אומרים, גם אדם יושב לאכול את מלחמה. הוא לוחם עם הגשמיות, הוא צריך להפוך את זה לעבודת השם. זה מלחמה. צריך לדבר דברי תורה. צריך לדעת לכוון את באכילה, צריך לרומם את האכילה. ואדם שיושב, הולך ללמוד מלחמתה של תורה. הוא צריך להעמיק, הוא צריך להתגבר על, יש קושיות, הוא צריך לנצח את הקושיות, למצוא את התירוצים, צריך להתמודד עם שומע דעות אחרות, צריך להוכיח, לברר עם דעתו צודקת, או לקבל דעת אחרים. זה עת מלחמה. כל עבודת השם זה מלחמה. ויש לנו נשק מצוין. יש גם בזה תיאורים ששמע ישראל זה הנשק. ואמר עליהם, שמע ישראל, אתם קרבים. ומה מפרש רש"י? אפילו בזכות שמע ישראל, אתם מנצחים. רק יש לכם שמע ישראל, גם אתם מנצחים. קבלת עול מלכות שמיים. והתוכן של האמירה של שמע ישראל, ועכשיו לא ניכנס לפרטים, זה בעצם הנשק הסודי, שאיתו אפשר לנצח במלחמות. במלחמות עם הגויים, ובמלחמות עם יצר הרע. קבלת עול מלכות שמיים וביטחון בריבונו שלם שהוא עוזר לנו והוא מצליח דרכנו. עם זה אנחנו נכנסים לחודש אלול, לקרב, שהניצחון מובטח מכיוון שהקדוש ברוך הוא בעזרנו, ואנחנו בעזרת השם נלך ונתקדם בחודש הזה ונעלה מעלה מעלה. התחלנו התחלה טובה כבר בשבוע שעבר, ובעזרת השם, שמירת הסדרים, כבר דיברנו על זה שגם מוצאי שבת זה זמן טוב מאוד ללמוד התורה, גם ערב שבת, גם שבת, גם יום שישי, וכמובן כל השבוע. אילו יכולנו, היינו מחליטים שבכלל בחודש אלול עד יום הכיפורים לא נוסעים, כמו משה רבינו, עולים להר ונמצאים שם 40 יום. אבל עוד לא יכשר דורה, אולי בשנה הבאה נראה. שנה דיברנו על נסיעה אחת, וזה טוב שהיא לא תהיה ממש בערב ראש שנה, כי תוכל אחר כך להתכונן לראש השנה שבועיים, ואחר כך עד יום הכיפורים. ובעזרת השם נהפוך את חודש אלול הזה, ואת הימים הנוראים עד יום הכיפורים, לימים של התעלות מעלה מעלה, בעבודת השם, ושנזכה בעזרת השם לשנה טובה.